משכן. האוהל, כמו שכתוב בפרשה. האוהל עצמו נטמא. על כל פנים, כל כלי השרת, כל הדברים שהיו אז באותו זמן, באותו אוהל, היו נטמאו והיו צריכים, היו חייבים לטהר אותם מיד. פרשת פרה אדומה, כמו שכתוב בחז"ל, גם זה מביא רש"י, פרשת פרה אדומה עצמה עוד נאמרה במראה. למה הפרשה, כמו שהיא כתובה בתורה, נדחתה עד הנה, עד לקצה סוף התורה? למה זה הגיע עד כאן? עד כאן. ננסה להבין את הדברים עד כמה שאפשר בשורשה. כמה הקדמות, כמה דברים, דברי יסוד. קודם, עניין טומאה וטהרה, עניין טומאה וטהרה עצמו, עצם עניין טומאה וטהרה. טהרת בית המקדש, השמירה, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, זה נאמר בפרשת נשוא. שם היה הרבה יותר מתאים שתאמר גם פרשת פרה. שם כתוב האיסור להיכנס למשכן בטומאה, למשכן, למחנה שכינה, מה שאסור במחנה לוויה ומה שגם נאסר במחנה ישראל. זה נאמר בפרשיות בויקרא ובנשוא. מצורע אסור גם במחנה ישראל. זבים משתלחים חוץ לשני מחנות, מחנה שכינה ומחנה לוויה. טמאי מתים משתלחים ממחנה אחד, מהמשכן עצמו, ממחנה שכינה. עצם פרשת טומאה וטהרה כבר הזכרנו את זה הרבה פעמים. המילה טמא, השורש טמא בלשון הקודש, טמא, השורש תתמם בלשון הקודש, זה טמטום, סתימה, טומטום, זה דבר סתום, טמון, טמא, זה נקרא דבר שהוא מכוסה, סתום, לא נהיר, לא ברור, לא, אין אפשרות לראות אותו. מכוסה, נסתם, טמון. על הפסוק ונטמאתם בה, כתוב ונטמאתם בלי א', כאילו ונטמתם בה. אז הגמרא דורשת עבירה מטמטמת ליבו של אדם, מטמטמת, היא סותמת לו את הלב. לב פתוח, ראש פתוח, זה נקרא דבר טהור. הטהרה היא שקיפות, ברירות, זאת נקראת טהרה. צהריים נקרא בלשון תרגום תהירו, צהריים, כאילו היינו אומרים תהוריים. צהריים זה נקרא שהדבר הוא מאוד ברור, כן. צוהר תעשה לטבע, זה נקרא דבר שקוף שרואים דרכו, זה נקרא טוהר. כך זה טהור, זה נקרא דבר ברור, דבר נראה, דבר מובן, דבר פתוח. וטמא זה נקרא דבר סתום, דבר מחוסה, דבר סתום ולא ברור. חוסר בהירות, ככל שהבהירות קטנה והולכת, הטומאה גדלה והולכת. הטומאה, הסתימה, הכיסוי, הטמטום במילים אחרות, גודל. הטומאה סותמת את העיניים, סותמת את העיניים, מכסה, סותמת את העיניים, סותמת את המוח וסותמת את הלב. הטומאה לוקחת, מסלקת את הברירות, את הבהירות. הברירות והבהירות צריכות טהרה. כך זה. כך זה מעיקר הדין. בדרך כלל, כשאנחנו היינו במצבנו הנכון, אז בני אדם לא החזיקו בטומאה. היו המוני בני אדם שהיו אוכלים רק בטהרה. לא היו נוגעים, לא היו אוכלים דבר טמא, דבר שנטמא בטומאת אוכלים. דבר שנטמא בטומאת אוכלים לא היו אוכלים אותו. לא אכלו דברים טמאים. הגמרא קוראת להם, אלה אותם בני אדם שהם אוכלי חולין בטהרה, אלה אנשי המעלה. אנשי המעלה היו משתדלים מאוד להיטהר, לא להיות טמאים. הגמרא מספרת, הגמרא במסכת נידה, כתוב בגמרא, חבריה, הגמרא מדברת על האמוראים, על בני התורה, בני בית המדרש של חז"ל. חבריה, כתוב בגמרא, מתקן בגלילה. הם מתארים את עצמם, היו מתארים את עצמם, שמרו על מי חטאת. היה בידיהם משהו, אפר פרה, שמור, עם מים חיים, והם היו מתארים את עצמם מטומאת מת שהיו נטמאים על כורחם. וכך הם למדו תורה, וכך התורה הייתה פתוחה בפניהם. הטומאה מטמטמת, הטומאה סותמת, הטומאה. התורה שבידינו היא נמוכה בהרבה, והסיבה העיקרית, כמו שמבואר בדברי רבותינו, הסיבה העיקרית היא מניעת סילוק הטהרה. העובדה שאנחנו לא טהורים, אנחנו טמאים וטמאים בטומאה, בטומאה החמורה ביותר, מה שנקרא בלשון חכמים, בלשון הראשונים, זה נקרא אבי אבות הטומאה. אבי אבות הטומאה זה כאילו השורש לכל הטומאות, שורש, יסוד לכל הטומאות כולה, אבי אבות הטומאה. ובאמת זה טומאת מת, והטומאה הזאת היא באמת הטומאה החמורה ביותר, הקשה ביותר, וכפי הנראה המטמטמת ביותר. חייב להיות כך. זה הרי דבר פשוט, כל מי שהוא טמא מת, אז כל מה שהוא עושה נעשה הכל בטומאה. כן. הוא טמא, בגדיו טמאים, זה לא שייך, כן? במה שהוא נוגע. טמא מת, כשהוא נוגע בבגד, אז יש צד, דעה בראשונים, שהבגד עצמו נהיה אב הטומאה, הוא אבי אבות הטומאה. והבגד נהיה אב הטומאה, הבגד נהיה בוודאי אב הטומאה, אבל הוא... כן. יש צד שהוא נהיה גם אבי אבות הטומאה. זאת אומרת, אם יש דין חרב הרי לא כחלל גם על בגדים. זה תומעה חמורה, והתומעה הזאת מתפשטת, והיא... לא. אדם מסתובב ומתמע את הכל, את כל סביבתו. את כל הכלים, את כל הדברים, הכל, הכל, הכל נטמע. ואנחנו תמאים איתים, אין לנו שום אפשרות להתאהר. ממילא, אנחנו מלכתחילה בדרגה... נקודת ההתחלה שלנו היא פחותה בהרבה... רחוקה מאוד, פחותה מאוד, נמוכה מאוד. כך התומה מתווספת והולכת, והיא מתעבה והולכת, והיא הופכת להיות מחיצה של ממש, מחיצה של ברזל, שמפסיקה בינינו ובין מקור החיים, בינינו ובין כביכול המציאות האמיתית, שאותה איתה אנחנו צריכים להתחבר ואותה אנחנו צריכים לתפוס. המוות עצמו, המוות עצמו נקרא בלשון התורה מחיצה. כך כתוב, בפסוק כתוב, אני אמית ואחיה. פסוק בשירת האזינו כתוב, ראו אתה כי אני, אני הוא. אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה ואין מידי מציל. אז על המילה מחצתי ואני ארפה, המילה מחצתי פשוט, מדובר פה על מחץ, מכת מחץ, מכה ממיתה. אבל חז"ל דורשים, מחצתי ואני ארפה, מחיצתי אני ארפה. חז"ל דורשים את זה במדרש קהלת. מחיצתי אני ארפה, אותה מחיצה שעשיתי בין העליונים והתחתונים, אנחנו. אותה מחיצה שהעליונים חיים וקיימים והתחתונים מתים. אותה מחיצה אני מרפא אותה. כביכול בורא העולם מרפא את המחיצה בעצמה. מחצתי ואני ארפה, מחיצתי אני ארפה. זאת אומרת, המוות נקרא מחיצה שהיא נמצאת, חוצצת בינינו ובין מקור החיים. בינינו ובין המציאות האמיתית כמו שהיא. מחיצה. זה גם דבר ברור, זה דבר מובן מאוד. כל חיבור שיש לאדם עם תומעת מת, עם מת, מאיר, מזכיר שאנחנו לא חיים חיי עולם, אנחנו לא מחוברים חיבור אמיתי, אנחנו לא מחוברים חיבור אמיתי לחיים. החיבור שלנו לחיים הוא רופף מאוד, רופף מאוד, ארעי מאוד, מאוד זמני, מאוד לא קבוע, לא יציב. אנחנו כי כצל ימינו. כשאדם בא במגע עם מוות, היינו מגע, מסע, אוהל, כשאדם נטמע בתומעת מת, פירוש אותה מחיצה יורדת, אותה מחיצה חוצצת בינו ובין המציאות האמיתית, בינו ובין מקור החיים. זה נקרא שהאדם נטמע בתומעת מת. אותה מחיצה שנקראת המחצתי, אותו מחצתי שחז"ל דורשים את זה מלשון מחיצה, מחיצה. אותה מחיצה חוזרת ונאורה ועושה אותנו לטמאים. בזה, כמובן, בזה אנחנו מתרחקים והולכים. כך, כמו שאמרנו, המחיצה מתעבה והולכת, והמחיצה גדלה, והמחיצה יותר ויותר חוצצת, ויותר ויותר סותמת, סוגרת בפנינו את האפשרות להתחבר איכשהו למקור החיים, למציאות האמיתית. כי אימך מקור חיים, באורך נראה אור. הטומאה חוצצת, הטומאה סותמת את זה, כן. מטמטמת את הלב, דהיינו סותמת אותו. הוא לא יהיה פתוח לקלוט, הוא סתום, מטומטם. ונטמאתם בם וניטמתם בם. נוסיף עוד נקודה חשובה, נקודה ששוב אנחנו משתדלים, רוצים לנסות להבין מדוע נדחתה פרשת טומאת מת וטהרת טומאת מת. למה זה נדחה לקרוב לסוף חומש במדבר, קרוב לסוף 40 שנה? זה דבר שכבר, זה כבר היה בפועל הרבה זמן מקודם, 40 שנה קודם. בפועל זה כבר היה, הפרשה ניתנה עוד במראה, עוד לפני מתן תורה. ובפועל פרה כבר הייתה, הייתה כבר פרה שעשו אותה. והפרשה הנלמדת, הפרשה שנתגלתה לכלל ישראל, הדיבור לכלל ישראל, התאחר עד אז. מה זה? מה זה? למה? כבר הזכרנו פה את דברי המהר"ל, הוא מגלה, מבאר, שהחטא הכבד, החטא הגדול, הדבר הנורא שהמרגלים עשו, יותר חמור, זה שהם ניתקו את ביאת הארץ, זאת אומרת את המקום ששם כלל ישראל חי ועשה את כל מה שהוא עשה עד הגלות שאנחנו נמצאים בה היום. יוצאי מצרים לקחו מאיתנו, ניתקו אותם מאיתנו. זאת אומרת, צריך היה להיות שיציאת מצרים והביאה לארץ היו צריכים להיות המשך אחד, יותר מהמשך אחד, דבר אחד. היינו צריכים לצאת ממצרים לארץ ישראל. זאת הייתה צריכה להיות היציאה. יציאת מצרים היא יציאה לארץ ישראל. כך שכשם שיציאת מצרים היא קיימת בנו, היא נמצאת איתנו, אנחנו חיים איתה, מזכירים אותה פעמיים ביום, את זה אי אפשר לקחת מאיתנו. אילו היה כך, אז גם את ארץ ישראל אי אפשר היה לקחת מאיתנו, משום שארץ ישראל הייתה סוף יציאת מצרים עצמה. הייתה יציאת מצרים. יציאת מצרים עצמה. אם המצב הוא שארץ ישראל יכולה כן להיות ברשותנו או לא להיות ברשותנו, אנחנו יכולים להיות בה וגם לא להיות בה, ואנחנו כבר הרבה יותר זמן לא נמצאים בה מאשר הזמן שהיינו בה, הרבה יותר זמן, המצב הזה זה החורבן שהמרגלים הכניסו לכלל ישראל. דור יוצאי מצרים זה דור שלא בא לארץ, מהם אף אחד לא הגיע לארץ חוץ מיהושע וכלב, שהם חלק, הם לא חלק מאותו הדור. הדור ההוא כולל משה, אהרון ומרים, כולם נשארו במדבר, כולם נשארו במדבר. הדור כדור יצא ממצרים, קיבל תורה ולא המשיך. יש מחלוקת בגמרא אם דור המדבר יש להם חלק לעולם הבא בכלל. זה משהו בלתי אפשרי. מדובר פה על מקבלי התורה, אלה שעמדו בהר סיני. מישהו יכול להביא אולי גמרא בבא בתרא, אם יש כאן. תודה. חנה, הגמרא מספרת במסכת בבא בתרא, בפרק המוכר את הספינה, בדף עין ג' עמוד ב', כאן תחילה דברי הגמרא. רבא בר בר חנה הלך במדבר עם תיעה. תיעה זה הרשב"ם, הרשב"ם מפרש, תיעה סוחר ישמעאל. הם אנשי המדבר, הם בקיאים במדבר, מכירים את המדבר. המדבר הוא המקום הטבעי שלהם. אנשי מדבריות. רבא בר בר חנה היה, הלך עם אותו תיעה במדבר, ואותו תיעה אמר לו, תא, בוא, אך בילך מתי מדבר. בוא ואני אראה לך את מתי מדבר. אז לי, חזיתין הוא ודם הוא כמן דמיבסמי, וגן הוא הפרקיד. הם שכבו על הגב, פניהם היו למעלה, אבל הפנים שלהם היו מאירים ושמחים, כמו פנים של אדם ששתה יין, והוא מבוסם, הוא מרגיש טוב. ככה היו נראים פניהם. הם גנו הפרקיד, פנים למעלה, ודמו כמבסמי. הפנים שלהם היו זורחות. זה מה שרבא בר בר חנה ראה, מה שאותו תיעה עזר לו לראות, הביא אותו לראות אותו. הגמרא מספרת, גנו הפרקיד, ואבא זקיפה בירקד אחד מניו. אחד מהם שכב עם ברכיים מוגבהות, כך, בצורה כזאת, רגיל, בני אדם שוכבים כך לפעמים. כן. כך מקפלים את הרגל, והחלק הזה של הברך ישר, והחלק השני מוטה. כך בן אדם שוכב, רגיל. קורא בצורה כזאת, כן. אז כתוב, הגמרא מספרת, שאותו תיעה רכב על גמל והחזיק רומח. והוא עבר תחת הברך, תחת הברכיים. של אותו מת מדבר, עבר תחת הברכיים עם על גמל עם רומח זקוף בידו. מה הגמרא מתכוונת ללמד אותנו בזה? את זה המהר"ל מגלה. המהר"ל מגלה את הטעם, את הסוד. מה הגמרא מתכוונת ללמד אותנו פה? המהר"ל אומר, והגמרא כתוב, הגמרא אומרת וכולי, שקוטעים את הרגל מן הרכובה ולמטה, זאת אומרת מהברך ולמטה, אז האדם הוא לא טריפה. כשקוטעים את הרגל מהברך ולמעלה, האדם טריפה. זאת אומרת, הדבר הזה הוא סכנת חיים, ואי אפשר לחיות יותר מי"ב חודש, יש לו את כל דיני טריפה. זה נקרא אדם שלא חי חיות שלמה. משמע, עולה מזה, שבעצם קומת האדם האמיתית מתחילה מהברך. רק מהברך, שם מתחילה קומת האדם האמיתית. הגמרא מתכוונת לגלות שרבא בר בר חנא עם אותו תייעה, כשהם הלכו תחת הברך של אותו מת מדבר, הם עם כל הגובה, זאת אומרת, הם היו על גמל עם רומח נטוי. עם כל זה הם לא הגיעו לתחילת הקומה של אותו מת מדבר. הם לא הגיעו לו עד הברך. הגמרא מתכוונת לגלות בזה עד כמה הם גדולים מאיתנו, והמאיתנו הזה זה לא אנחנו, כן? המאיתנו הזה זה רבא בר בר חנא, אחד מגדולי האמוראים, מתלמידי רב ורב יוחנן. אנחנו עם כל הגובה ועם כל התקיפות ועם כל הקומה הזקופה לא מגיעים עד תחילת הקומה שלו. בהמשך כתוב בגמרא, פסקי חד הקרנה דתחיל תד אחד מניו. לקחתי כנף טלית להביאו לפני חכמים, ללמוד ממנו דיני ציצית. יש מחלוקת גדולה, מחלוקת תנאים גדולה, איך קובעים, איך התחלת, איך צריכה להיראות התחלת בציצית. אז הוא רצה לקחת משם את הקרן שיש בתחלת, ולהביא את זה לבית המדרש, שילמדו, יראו. אין מקור טוב יותר מזה. זאת אומרת, הגמרא, אבל אוהבה מסתגילה, לא יכולנו לזוז. לא יכולנו לזוז. לא, אי אפשר היה לזוז. אמר לו אותו תאי, דיל משק לתמידי מנהיו, לקחת משהו? מה כן? אם לקחת, עד שלא תחזיר, לא תצא מפה. לא תזוז. אתה חייב להחזיר את זה. מפה לא לוקחים שום דבר. זה מה שמלמדים אותנו כאן. וכשהוא בא לבית המדרש, גם כן, התנפלו עליו ואמרו לו, מה עשית? מתבאר מדברי הגמרא וגם מדברי הראשונים, מתבאר שהוא גם שכח את מה שהוא ראה. הוא לא יכול היה להעיד על מה שהוא ראה. שום דבר אנחנו לא יכולים לקחת מהם. הדור ההוא איננו. הוא נשאר במדבר. זה הדור שרק יצא ממצרים ולא יותר. רק יצא ממצרים ורק קיבל תורה, אבל לא יותר. אין לו המשך. אין לו המשך. אין לו. כל ההמשך שלנו זה מהדור שבא אחריו. אנחנו מדור באי הארץ, אנחנו תלמידיו של, ודאי, אנחנו ודאי תלמידי משה רבינו, ודאי ודאי. אבל אנחנו תלמידי משה רבינו דרך יהושע בן נון. דור המדבר עצמו נמצא שם, הוא איננו, אין לנו אותו, הוא נשאר שם. כל בר דעת מבין, כל מי ש יש לו לב להבין, מבין הדבר הזה הוא מכה נוראה, והמכה הזאת היא מכה לתורה עצמה. לא מקבלי התורה עצמם הם נקראים הדור הראשון של כלל ישראל. הדור הזה הוא דור שמת, הדור הזה הוא דור שאיננו. ופה מדובר על מקבלי התורה, מקבלי התורה בעצמם. איך אפשר לדון בכלל עם מקבלי התורה שעמדו בהר סיני ושמעו אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה? איך אפשר לדון אם יש להם או אין להם חלק לעולם הבא? אז כבר מתבאר בדברי רבותינו שלא מדובר פה חלילה השם. הנה כאן הגמרא הרי מספרת את מעלתם. הם נשארו במדבר, ושם הם קיימים. זאת המציאות שבתוכה הם קיימים. כבר הזכרנו פה כמה פעמים שהלשונות שחזל משתמשים בהם כלפי ארץ ישראל, אלה לשונות שמשתמשים בהם כלפי העולם הבא. ארץ החיים, ארצות החיים, נחלת השם. וכדומה, כמה וכמה שמות. העולם הבא שלנו שונה מהעולם הבא של דור המדבר. זה עולם הבא אחר. עולם הזה שכולו עולם של נס, של חיים בתוך מערכת אחרת לגמרי. אלה חיים אלה לא בדיוק החיים של היום לעשותם. ממילא הם לא חיים של מחר לקבל שכרם באותה מידה. הם עברו את חייהם, השאירו את חייהם במדבר. במדבר הזה ייתמו ושם ימותו. הם לא דומים כלל ישראל היה חייב להיכנס לארץ ישראל. הגענו לארץ. וצריכים היינו להיות איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו. היינו צריכים כאן להיות וכאן לעבוד את האדמה וכאן לקיים היום לעשותם. ומי שיש לו נחלה בארץ, יש לו חלק לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. דור המדבר זה לא, ודאי שהם. בוודאי שהם חיים חיי עולם, אבל זה לא באותו עולם הבא שאנחנו עתידים בעזרת השם כשנזכה להיות פה. צריך להבין איזה מכה נוראה ישנה כאן, מכה קשה נוראה. התורה זה דבר ברור שהתורה עצמה מתאבלת על מקבליה שלא זכו. לא זכו להמשיך ולקיים אותה כראוי. הם מחוץ למחנה. הם לא איתן. המוות הזה, המוות שוב אני מדבר על אותו מוות של יוצאי מצרים, מקבלי התורה, המוות שלהם, העובדה שהם מתו במדבר, הם אינם מתו במדבר, שם ימותו. הם לא מתחברים לסדר הדורות של כלל ישראל. אי אפשר ללמוד מהם שום דבר. שום דבר תורה אי אפשר מהם ללמוד. וזה הגמרא רומזת פה. אי אפשר לקחת מהם שום דבר. מהם לא יגיע שום דבר לארץ ישראל. עכשיו אני רוצה רק קצת לנסות להבין. סוף ספר במדבר זה הספר, כאן נגמר, זהו הזמן שנגמר הדור ההוא, נגמר דור מקבלי התורה, זה סוף ספר במדבר. ספר דברים כשהוא מתחיל וידבר משה את הדברים האלה, אומר על זה הרמב״ן, משה רבינו מדבר אל באי הארץ. ספר דברים זה ספר שם, משה רבינו מדבר אל באי הארץ. ספר במדבר חותם את יוצאי מצרים מקבלי התורה. ספר דברים מתחיל, משה רבינו חוזר על כל התורה כולה. ספר דברים, כמו שכתוב, כולם למדו גיטין, דף ב', וכולם אמורים לדעת את מה שכתוב בתוספות. צריך 12 שיטים בגט, כי יש 4 שיטים בין ספר לספר, ומחשיבים את ההפסק שבין בראשית לשמות, בין שמות לויקרא ובין ויקרא לבמדבר. 3 פעמים 4 שורות. הגט הוא רמז להפרד. התורה מפרידה בין ספר לספר בארבעה שורות, וזה מצטבר יחד ל-12 שורות. ותוספות מסיימים, והפסק שבין וידבר למשנה תורה לא חשיב. יש עוד הפסקה רביעית, את זה לא מחשבים, שאינו אלא חוזר ושונה את מה שלמעלה. ספר דברים נחשב ספר משנה תורה, זה כאילו לא ספר חדש. אהה אבל ספר דברים מלכתחילה נאמר רק, זה נאמר לבאי הארץ, זה מתכוון לבאי הארץ, זה נאמר לבאי הארץ, זה שייך לבאי הארץ, זה ספר של באי הארץ. ושם כביכול משה רבינו חוזר על כל התורה כולה עוד פעם. זאת אומרת, הפנים האלה של התורה, אלה פנים שלא נשארו במדבר, זה לא, דור המדבר לא היה לו את הפנים האלה. את אותה חזרה של משה רבינו, זה לא היה לדור המדבר. את ספר דברים כמובן לא היה להם. ספר דברים נאמר גם אחרי שגם לאהרון ולמרים לא היה את ספר דברים. עכשיו ננסה להבין, יש כאן משהו. אמרנו, אותה מחיצה שיש בינינו ובין הר סיני, המחיצה שבינינו ובין הר סיני זה המוות של דור המדבר. זאת המחיצה שבינינו ובין הר סיני. יש כאן משהו, כן? יש כאן מוות שמתמא את כולנו, סותם בפני כולנו את החיבור לאמיתה של תורה, למקור של התורה. אנחנו לא מתחברים, אנחנו לא יכולים להתחבר להר סיני. אנחנו עצמנו היינו שם רק דרך אותם שנשארו במדבר. והם מתו. יש כאן מוות שמפריד, מוות שחוצץ בינינו ובין מקבלי התורה בהר סיני. אם מבינים נכון שורש הטומאה היא במוות עצמו, מה שסותם, מה שחוצץ, מה שמהווה מחיצה, מחצתי. זה המוות עצמו. הפרשה הזאת בעצם מדברת על המוות הגדול, המוות של צורת האדם האמיתית בכלל ישראל. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. להבין, אי אפשר להאריך מדי, אבל בכל אופן להבין, למי שמשתדל, מי שישתדל יבין. התורה חיכתה עם הפרשה הזאת, עם פרשת המוות. התורה חיכתה לגלות אותה אחרי שנגמר המוות של דור המדבר. זהו המוות שהוא המחיצה הגדולה ביותר שיש בי, שנמצאת אצלנו. המחיצה היא החוצצת ביותר, המחיצה בין המקור הכי, בין מקור החיים כאן נמצאת. המחיצה שבינינו בין מקור החיים. וכאן נמצאת ההבנה איך הדבר הזה נהיה, איך הדבר הזה מתקן. מה אפשר לעשות כנגד הדבר הזה? מה אפשר לעשות כנגד אותה מחיצה שהמוות יוצר בינינו ובין מקור החיים? אותה מחיצה שמטמטמת את ליבנו, סותמת את עינינו. מה אנחנו יכולים לעשות נגדה? זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. רש"י, לפי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל, לומר מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה. לפיכך כתב בחוקה, גזירה היא מלפני, אין לך רשות להרהר אחריה. הטענה היא, השטן ואומות העולם מונים את ישראל, ואומרים להם מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה. אז מה התשובה? מה התשובה לטענה הזאת? מה התשובה לאותו מונים את ישראל ובאים בטענה? אנחנו הרי מתחשבים בזה. בגלל זה נכתב משהו. לפיכך כתב בחוקה, מה? גזירה היא מלפני, אין לך רשות להרהר אחרי. באמת הרצנו את הקושי. במה ישבנו את הטענה, את אותה טענה של השטן ואומות העולם שמונים את ישראל? מה אנחנו עונים להם? נכון, באמת אין בזה טעם, נכון? חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות להרהר אחריה. נו, במה זה מיישב? במה זה עושה את הדברים נוחים יותר, מובנים יותר, ברורים יותר? השטן ואומות העולם לא ימשיכו, הם ימשיכו ביתר שאת. אתה הרי מודה שאין לזה טעם. אז מה אתה, במה אתה מתעסק? מה אתה עונה לי? באמת אין בזה טעם. נו, אז למה אתה מתעסק בזה? למה אתה מתעסק בדבר שאין לו טעם? זאת הרי הטענה. לזה צריכים להתייחס. במה אנחנו עונים? כן, במה אנחנו מתייחסים לאותה טענה? בקצרה, צריך להבין, טעמי המצוות הטעם האמיתי של המצוות, אין לנו שום כלים בעולם הזה לקלוט אותו, את הטעם של המצוות עצמה אין לנו. הטעם של המצוות, הטעם האמיתי של המצוות, זה שכרם. ושכר מצווה והי על מלאכה. שכר מצווה, אין בעולם הזה כלים לקלוט שכר מצווה. הכלים שלנו הם כלים מוגבלים להנאות הקטנות, העלובות, המסכנות של העולם הזה. לזה יש לנו כלים. אם יותר, אם מעט, אם יותר, אם פחות, אין הבדל גדול. אין הבדל גדול. את זה אנחנו יכולים לקלוט. אבל שכר מצווה בהי על מלאכה, אין בעולם הזה כלים לקבל בהם את השכר של המצווה. שכר מצווה, אין לנו כלים לקלוט אותו. אין לנו כלים לקבל את העונג, העונג שמונח בתפילין שמונחים על הראש. אנחנו יודעים להתענג על איזושהי הנאה, כן, מהנאות העולם הזה. אלו דברים שבהם יש לנו תפיסה, השגה, יש לנו כלים לקלוט אותם. אבל אין לנו את הכלים לקלוט את ההנאה האמיתית, את העונג הנפלא שיש במצווה שהתקיימה על ידינו. הדבר הזה קיים רק בעולם הבא. כשמבקשים מאיתנו מה טעם יש בכל הדברים האלה, אנחנו לא יכולים לענות. אנחנו לא יכולים להסביר להם דבר כזה. אין. במה שאתם מבינים, אין בדברים האלה שום טעם. אין שום טעם בדברים האלה. זה ודאי. יש אבל דבר אחד שאליו אנחנו יכולים כן להתחבר. וכאן נמצא הסוד. זה חוקת התורה. חוקת התורה. המילה חוקה, כשאדם חוקק בסלע, יש משנה ידועה שהיא מובאת בכמה מקומות, צינור שקבעו לבסוף חקקו, או מה שנקרא בלשון הגמרא חוקקים להשלים, דיינו אני ממשיך לחצוב בדבר, ואני או שאני עושה שם תעלה, או שאני עושה שם איזה בור, משהו, זה נקרא לחקוק. או שאני חוקק מילים בסלע, מילים באבן, הלוחות היו חקוקות. חקיקה מחברת, מצרפת את הכתוב, את החקוק, עם הדבר בעצמו. זה נקרא כשחוקקים דבר על משהו. חקיקה משנה את הדבר בעצמו ומחברת אליו את הנומר, את הכתב. כשהכתב חקוק בסלע, הכתב חקוק באבן, אז האבן והכתב הם דבר אחד. האבן עם הכתב הם אותו דבר. דבר אחד. אומרים בלשון הברכה, נטל לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. נטע בתוכנו. נטיעה גם היא, נטיעה עושה את הדבר לחלק, חלק מהקרקע. כן, זה כמו שידוע. דבר נטוע הוא הקרקע, הוא חלק מהקרקע, הוא עם הקרקע. הדבר היחידי שיש בידינו, הדבר היחידי ממש, זה רק זה, וכאן נמצא הסוד הגדול. אנחנו לא יכולים לטעום שום טעם בדברים שהם לא מהעולם הזה, אלה דברים שהם מחר לקבל שכרם ולא היום לקבל שכרם, היום לעשותם ולא מחר לעשותם. אבל הדבר היחידי שאנחנו כן יכולים לעשות זה לצרף את הדברים האלה לעצם החיים שלנו, לתחושת החיים. אנחנו יכולים לחיות עם הדברים האלה, לצרף אותם לעצם חיינו. שאנחנו מצרפים, זאת חוקת התורה. חוקת התורה פירוש, כביכול בורא העולם חקק בנו את התורה, והדבר החקוק עם הדבר שבו הדבר נחקק הופכים להיות דבר אחד. אותו לב שעליו חקוקים דברי תורה, אותו לב חי, הוא חי את עצמו, הוא מקור, כמו שכתוב, מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. הלב הוא שורש החיים. הלב שחקוקים עליו דברי תורה, פירוש שאותם דברי תורה מצטרפים להיות שורש החיים שלנו. לזה אנחנו יכולים להצטרף גם בעולם הזה. זה פירוש חוקת התורה. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי. אם בחוקותיי תלכו, אם בחוקותיי תלכו. זאת אומרת, לא די לקיים את מה שנצטוון. אנחנו מצווים גם שהדברים יהיו בנו בחוקותיי, במה שחקקתי בכם, בזה תלכו. תחיו בצירוף מה שאני חקקתי בכם. הדבר הזה הוא היחידי, האפשרות היחידה שעל ידה אנחנו נצא, ננצל מאותה מחיצת המוות. זה מחבר אותנו למה שנקרא חיי עולם נטע בתוכנו. זאת חוקת התורה. חוקת התורה, הראשונים הרי כבר מקשים, מה הלשון אומרת חוקת התורה? חוקת הפרה צריך היה לומר, כמו הרמב"ן מקשה, כמו שזאת חוקת הפסח. מה זה חוקת התורה? בפרשה הזאת, שהיא הפרשה של הטהרה מטומאת מת, כאן נתגלתה החקיקה של דברי התורה וליבנו. חקיקה של דברי התורה וליבנו מאפשרת לנו לחיות אותם כמו שהם. זה הדבר היחידי שעל ידו אנחנו תואמים טעם כלשהו במה שנקרא חיי עולם. כך ורק בצורה כזאת יש לנו טעימה בחיים שהם מעבר לחיים שלנו. הם חיים שהם, כמו שכתוב בפסוק, הוא ינהגנו על מות. מנהיג אותנו באופן שאנחנו מדלגים על המוות. כאן נמצא הטעם היחידי האפשרי להתחבר למה שנקרא חיי עולם נטע בתוכן. אני חוזר. המכה הקשה ביותר שהתורה קיבלה, התורה עצמה קיבלה מכה נוראה. כתוב בגמרא בסנהדרין, הגמרא מביאה פסוק בדף קליטת. הגמרא מביאה פסוק, נפש עמל עמלה לו כי עקף עליו פיהו. דורשת על זה הגמרא, הוא עמל במקום זה ותורתו עמלת לו במקום אחר. וכתוב שם לשון נפלא ברש"י. רש"י אומר שם בערך כמילים האלה: התורה מחזרת עליו ומבקשת מעת קונה למסור לו טעמי תורה וסדריה. אצלנו ברש"י כתוב וסדריה, ביד רמה מעתיק וסתריה. התורה מבקשת כביכול מעת קונה, מעת הבורא, למסור לאדם הזה שמתייגע ללמוד תורה. התורה עצמה מבקשת, אני רוצה להימסר לאדם הזה, למסור לו, מבקשת מעת קונה, למסור לו טעמי תורה וסתריה. וכל כך למה? מפני שעקף עליו פיהו, מפני שהוא כפף את עצמו על דברי תורה. התייגע, כאילו, הוא היטה את שכמו לסבול. אז התורה עצמה מחזרת אחריו. אם אנחנו נרצה לשאר את מקבלי התורה כולם כאיש אחד בלב אחד, הקדימו נעשה לנשמע, כולם כאחד, כולם באו בברית. זאת הברית שנכרתה. התורה מבקשת מעת קונה למסור לאותם בני אדם את טעמי תורה וסתריה. האם אנחנו יכולים, אפשר לשער, אפשר להעלות על הדעת את האבלות של התורה על אותו דור שהוא המחובר ביותר לתורה והוא מת, הוא איננו. פשוט קשה להעלות על הדעת את הצער. על מי התורה מבקשת מעת קונה להימסר? למי? לא לאלה שאמרו נעשה ונשמע בהר סיני, לאלה שבאו בברית יחד ואמרו כאחד נעשה ונשמע. הם כולם נשארו במדבר, כולם מתו, כולם מתו. והם, כמו שאמרנו, הם הסתלקו מההמשך, מהסדר. הם כבר לא מצורפים אליהם. כשהתורה מספרת, התורה פה מדברת על טומאת מת וטהרתו, הדבר הזה נדחה לסוף, זה נדחה לסוף התורה. והסיבה היא כאן בפרשה הזאת כתובה המכה שהתורה קיבלה. המכה הגדולה שהתורה קיבלה כתובה כאן בפרשה הזאת. זאת חוקת התורה, זאת החוקה שחקקתי, זה נכון, אבל דג זירת אורייתא, דג זירת אורייתא, זאת הגזירה שנגזרה על התורה. חוץ מהגזירה שנגזרה על הדור ההוא, נגזרה כאן גם גזירה על התורה בעצמה. נתבארו לנו שני דברים. קודם כל, מה שנתבאר לנו, נתבאר לנו שהפרשה הזאת, כשקוראים אותה, כאן קוראים את הבכי של התורה, את האבלות של התורה על מיתיה. אלה הם בניה הראשונים, והם מתו. כתובה כאן מצד אחד המכה הגדולה שהתורה קיבלה. זה נקרא דג זעירה התורה איתה. הזמן הזה הוא זמן ש... כיוון שזה, כן, זה הזמן שאנחנו קוראים את זה, זהו הזמן ש... כאן מתגלים... כאן נמצא הקיצור, כאן נמצא השורש לכל הגזירות שנגזרו על התורה. כאן נמצאת הגזירה הנוראה ביותר. התורה שקולה מבחורי בניה. כל הגזירות שנגזרות על התורה הן כולן תולדות של הגזירה הנוראה הזאת. אבל כאן גם כתוב הפתרון, כאן גם כתוב איך אנחנו יוצאים מהגזירה הזאת. אנחנו יוצאים מהגזירה הזאת על ידי שדברי תורה יהיו חקוקים בנו. חוקת התורה. זה גזירה תורה איתה. מצד אחד, זאת גזירה תורה איתה. מנגד, כאן מונח, בדבר הזה מונח, החיבור לתורה, שמחבר אותנו בחזרה לחיי עולם. כאן נתגלתה הפרשה, וזה נפלא להתבונן. התורה גילתה את פרשת הטהרה מטומאת מת, לפני שהיא גילתה את פרשת טומאת מת. פרשת טומאת מת היא סניף בפרשה של הטהרה מטומאת מת. קודם מספרים איך נטהרים מטומאת מת. אז מביאים פרה, לקחו, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, כן, נתתם אותה ללעזר הכהן, ואחר כך עשיית הפרה, שריפת הפרה, לקיחת האפר, ונתן עליו מים חיים אל כלי בדיני ההזעה. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמע שבעת ימים, וכל אשר ייגע על פני השדה, כל דיני טומאת מת. כל דיני טומאת מת באים אחרי שנתבערו דיני טהרת מת, ללמד אותנו שהתיקון קודם לקלקול. התורה ניתנה מלכתחילה כדי לתת לנו חיי עולם. התורה ניתנה מלכתחילה כדי להעמיד אותנו בחזרה לתקן את חטא אדם הראשון שהביא מוות לעולם. הקלקול והתיקון נתגלו ביחד. אם הקלקול נתגלה התיקון, ואפילו קודם לו. אותה חוקה שמצד אחד היא גזירה, ומצד שני היא חקוקה בנו באופן שהיא חלק מאיתנו, היא חלק מעצם חיינו. הדבר הזה מחזיר אותנו לאותם חיי עולם, וזהו מה שמעביר אותנו אל מות. זה מה שמחבר אותנו בעצם לחיי עולם. אנחנו יכולים להתחבר לבחינה של חיי עולם שבתורה, רק על ידי שאנחנו נתפוס, נקבע בנפשנו את העובדה שהתורה נחקקה בנו, היא חלק מאיתנו, היא מחוברת לעצם חיינו כמו דבר שחקוק בסלע. עכשיו, למעשה, אני מאוד מתפלא שאף אחד לא עורר את הציבור באיזה אופן שהוא, לפחות לקבוע תענית עד מנחה. זה תענית שקבעו ראשונים, וזה מובא בשולחן ערוך. לצום בערב שבת פרשת חוקה. והצומות האלה הם צומות שהם על הגזירות על התורה. כיוון שהיום הגזירות על התורה הן קשות מאוד, דא גזירת אורייתא של ממש, כן, גזירות קשות, גזירות קשות, גזירות חמורות, גזירות שהן מונעים מאיתנו תורה. לוקחים מאיתנו את האפשרות לעסוק בתורה כראוי. הדבר הזה הוא בנפשנו. אבל התיקון לדבר הזה זה להתחבר לאותם חיי עולם נטע בתוכנו. התיקון לדבר הזה זה ללמוד עם כל החיות כולה. כשלומדים עם כל החיות, זה מתקן את הגזירת, את דא גזירת אורייתא. את אותה גזירת אורייתא זה מתקן. זאת חוקת התורה. חוקת התורה היא זאת שמחברת אותנו בחזרה למחיצה שמפסיקה בינינו ובין התורה. מי שליבו דואב בקרבו, מי שהדברים נוגעים לו, מי שבאמת אכפת לו, מי שרואה באמת שהתורה היא חייו, לפחות ייקח את יום מחר ויקבע אותו ליום התבוננות, ליום תפילה, ליום של חיבור מחדש לתורה. חיבור מחדש, לעשות מגזירת אורייתא, זאת חוקת התורה. שם יעזור לכל מי שישתדל בזה, בוודאי שזאת תהיה סיבה שהוא יצליח בכל ענייניו.